ללמוד פעם שעברה, והייתי אומר, הקשר בין תשובה ובין השגה במה שנקרא בדברים רוחניים, או נאמר ככה, מים, או יש כאן אחת, שניים, שלושה, תודה רבה, אישה שלך. הקשר בין התשובה ובין היכולת של האדם להשיג השגות רוחניות גבוהות. התחלנו ללמוד זה פעם שעברה. פרק י', בבקשה, תפתחו. כן. כן. אולי נקרא את ההתחלה עוד פעם. תשובה שלמה באמת צריכה להסתכלות עליונה, להתעלות לעיקר העולם המלא אמת וקודש, וזה אי אפשר כי אם על ידי עסק מעמקי התורה והחוכמה האלוקית ברזי עולם. יש, זה ידוע הדבר, המושג הזה מקובלים. מישהו שמע פעם על המושג מקובלים?
כן.
מי שמע על זה? איפה שמעת על זה?
בחדשות.
בחדשות, הודיעו, יש מקובלים. המושג מקובל, זה הכוונה בדרך כלל לאדם שעוסק ברזי תורה, ביסודות התורה, הדברים האלה. אז יש אנשים כאלה שהם עוסקים ביסודות התורה, עוסקים בקבלה, יש כאלה שהם מקובלים, ויש כאלה שרק עוסקים בקבלה, אבל הם לא מקובלים, נאמר. לא מה המקור של המושג מקובל? הביטוי הזה, המושג מקובל. באופן פשוט, המושג מקובל, בלשון מקבל. משה קיבל תורה מסיני. המקובל הראשון מי היה? משה, האבות, אברהם, יצחק ויעקב. גם אברהם אבינו, שהוא קיבל, מה שהוא קיבל, הוא היה מקובל. בדקתי את זה. אבל אצל משה זה כתוב מפורש. משה קיבל תורה מסיני. המשך לאבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהיו מקובלים, או במילים של חז"ל, הם היו אנשים בעלי רוח הקודש, ובעלי נבואה ודברים כאלה. גדול הנביאים היה משה רבנו, וקיבל תורה מסיני, דהיינו, האלוקים העיר לו, דיבר איתו, השפיע עליו, על משה רבנו. וכמה ממשה רבנו, דרך כל הנביאים, לאורך כל הדורות, כולל בדור שלנו, יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מוסר להם. אין מוסרים סתרי תורה, אלא מי שראוי לכך. מי מוסר? לא רק המקובל מוסר למקובל, אלא מן השמיים מוסרים לו את דברי התורה. מי שראוי לדבר הזה, השם מאיר לו, מאיר את נשמתו, אם הוא במדרגת גבוהה, כמו בבית ראשון, הוא נהפך לנביא, נהפך לאיש אחר, גם שאול בנביאים, נהפך לאיש אחר וכו', השם מאיר את נשמתו. אם זה בדורות יותר מאוחרים, כל אחד לרוח הקודש, כל אחד לפי מדרגתו, ויש גם מדרגות ברוח הקודש, נאמר כאן. כן, בבקשה.
יש לי שאלה, אבל ההתחלה פה אומר, תשובה שלמה באמת צריכה להסתכלות עליונה.
הסתכלות עליונה, להסתכל על העולמות העליונים, על העולמות הרוחניים. אנחנו, המבט שלנו חיצוני, אתה רואה את ה... את האנשים, אתה רואה את מזג האוויר, אתה מסתכל על החדשות. זה נקרא הסתכלות נמוכה, חיצונית, למציאות העכשווית. אבל אותם אנשים שהם עוסקים בפנימיות התורה, ברזי תורה וכו', שהם ראויים לכך, לא כל... תכף מדבר על הראויים והלא הראויים בדבר הזה. הם, יש להם השגה או הסתכלות או התבוננות או יכולת, נאמר, הם רואים דברים מבחינה רוחנית, הכוונה, שאנחנו לא רואים אותם. למה אנחנו לא רואים אותם והם כן רואים אותם? על זה עושה כאן הרב, עושה גבוהם. יש מה שנקרא יכולת השגה, כמו שבסתם, בכל דבר. אדם אחד לומד מתמטיקה, הוא מבין יותר, אחד פחות. כל אחד לפי היכולות האינטלקטואליות שלו. אותו דבר בדברים רוחניים. יש אדם שההשגה שלו היא השגה גדולה מאוד, הוא כלי מקבל לשפע גדול. מאלוקים, כמו נביא, כמו אדם בעל רוח הקודש, הדברים גאים. הוא כלי מקבל, לכן הוא נקרא מקובל, כי הוא כלי מקבל, הוא מקבל את שפע מאלוקים. ויש אדם שלא, ואותו אדם שהוא מקבל, יכול להיות שהוא גם לא יקבל, מסיבה זאת או אחרת. אני מדבר על הסיבות, למה הוא כן מקבל, או למה הוא לא מקבל. בעל מסילת ישרים, אפשר רק במסביר את הדבר הזה, את העניין הזה שהוא קורא לזה סייעתא דשמיא. אדם עושה השתדלות מלמטה, אלוקים עוזר לו מלמעלה, משפיע עליו שפע כזה או אחר, כל אחד לפי המדרגה שלו. על זה עושה כאן הרבה. למה אני אומר את הדבר הזה? היום הנושא הזה שנקרא קבלה נהפך לדבר פופולרי, ברוך השם. הרבה אנשים עוסקים בקבלה, עדיין לומדים קבלה ומתעניינים בקבלה, ובכלל כל עולם החסידות, ברסלב, חב"ד, כל הדברים האלה הם עוסקים בעצם גם בעולם של הקבלה והדברים האלה. חלק מהם אולי מקובלים, חלק לא מקובלים, אבל למה? העיסוק בקבלה הוא מביא לאדם איזשהו נוחם, איזשהו הערה, איזשהו הרגשה טובה, משהו כזה. כל אחד לפי מדרגתו, ואנשים נמשכים, איך אומר הרמב״ם, למתיקות, דבש וחלב תחת לשונם. יש בזה מתיקות בדבר הזה. זה עושה טוב לנשמה. גם במכון מאיר, לא פעם אני רואה כמה אנשים ככה מתעסקים אני יודע, בשעות הקטנות של הלילה, וכל מיני דברים כאלה או אחרים, מתוך איזשהו שעושה להם טוב. למה לא? לכאורה, למה לא? כן. על זה מדבר כאן הרב, על העניין. הרב אומר, בשביל באמת להגיע להשגות אמיתיות, להיות מבחינת שבאמת אדם יהיה מואר באור השם, שפע אלוקי, אז הרב אומר, אדם צריך לעשות תשובה. זה לא עניין של אינטליגנציה, זה לא עניין רק שאדם אומר אני אעסוק בזוהר הקדוש, הזוהר הזה יאיר את נשמתי או משהו כזה, אלא אתה צריך לעשות תשובה. מה זה תשובה? לתקן את עצמך בצורה הפשוטה ביותר. הדבר הראשון, תיקון המידות. אם אתה מקולקל במידותיך ואתה עוסק בקבלה, אז אתה לא מקבל, רק אתה חי בדמיונות, באזיות. נדמה לך שאתה מקבל, אבל אתה נמצא באזיות. כי אדם ניקח משה רבנו, באותו רגע שמשה רבנו כעס מסיבה זאת או אחרת, לא משנה, בום, הוא נפל. מי לנו כמשה רבנו? כשעם ישראל נגזרה עליו הגזרה שלא יעלה לארץ ישראל, אומרים חז"ל שכל אותם שנים משה רבנו היה בהסתר פנים מסוים, הוא לא יכול, האלוקים לא דיבר איתו. למה? כי הוא היה אדם כללי, והמצב הכללי השפיע על המציאות הרוחנית, היכולת שלו לקבל את דבר השם, נאמר ככה. כדוגמה אני אומר. זאת אומרת, היכולת להגיע להשגה, להבנה, הביטוי כאן, הסתכלות עליונה, הוא קורא לזה. הסתכלות עליונה היא מותנית, היא לא סתם, היא מותנית במה? בהכשרה שלך על מנת לזכות לדבר הזה באמת, ולא כאילו, ולא כמו שאמרת בדמיונות והזיות ודברים מהסוג הזה. זה מה שהרב אומר כאן, זה מובן הדבר. גדולי המקובלים עוסקים בזה, בעניין הזה של יכולת לקבל שפע אלוקי, רוח הקודש, הערה, מהו הפרוצדורה, מה הדרך האמיתית לדבר הזה, שלא נהיה חס ושלום כאמור במציאות הזויה או דמיונית או מהסוג הזה. אחד הספרים היה, אמנם הם קטנים בכמות אבל הם ענקיים באיכות, זה ספרו של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, שערי קדושה, זה נקרא הספר הזה, שערי קדושה, שהוא היה תלמידו של התלמיד היותר קרוב, נאמר, שבאמת קיבל מהארי את מה שהוא קיבל, כי לארי היו הרבה תלמידים, אבל היחיד שקלט אותו, נאמר, שהוא באמת מסר לו את הסודות בלשון שלנו, נאמר, או את ההשגות בלשון יותר, כן, מסר לו דברי דברים האלה, היה רבי חיים ויטל, כמו שהוא מעיד על עצמו, וכמו שכולם מעידים, הוא כתב באמת את הספר עץ חיים, שדברי במשנתו של האר"י ז"ל וכו'. אבל הוא כתב, רבי חיים ויטל כתב ספר שנקרא שערי קדושה. הספר הזה מחולק לשלושה שערים, גם שער רביעי, אבל באופן כללי שלושה שערים. שני השערים הראשונים עוסקים בקיום תורה ומצוות ותיקון המידות באופן כללי, מסביר איזה מצוות, מה, מו, איך, למה וכמה, ומה התוצאה אם האדם עובר עבירה כזאת או אחרת. דברים פשוטים וגם חשובים של עצמם, שכל מילה אצלו בסלע, זאת אומרת כל משפט שם הוא ממש ברוח הקודש, למרות שהוא עוסק בהלכות, בדברים פשוטים, דברים ברורים. אבל גדולי ישראל שלומדים את שערי קדושה, הם מצטטים, מביאים את רבי חיים ויטל כבר סמכה, והרבה מאוד דברים ש... מביאים, הנה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. החלק השלישי שלו עוסק בנושא להבין את עניין הנבואה. מה זה נבואה בכלל? באופן מעמיק יותר, מה הנושא של נבואה? אנחנו מכירים את הנבואה מהתנ"ך, אנחנו קוראים את דברי הנביאים. יש לא רק נביאים ראשונים, יש גם נביאים אחרונים. אבל בסך הכל, התופעה ההיסטורית הזאת, היא לא תופעה תיאורטית, ההיסטורית הזאת של מושג שנקרא נבואה, הוא דבר ממשי, הוא לא תיאוריה. זה דבר שהתקיים במשך אלפי שנים בתקופת התנ"ך, מי האבות, אפשר להגיד לפי הכוזרים, מי האדם הראשון ועד נאמר ראשית בית שני, היו אנשים שקראו לאנשים האלה נביאים. נביאים, מישהו שמע על הדבר הזה? מישהו שמע על המושג כזה נביאים? משהו כזה? אה? איפה שמעת על זה? בתנ"ך שמעת, יפה מאוד. המושג הזה נברא, השאלה שעליה עונה רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בספרו, האם הנבואה זה דבר אפשרי גם היום? זה המאמר השלישי, או השער השלישי, סליחה. השער השלישי עוסק בשאלה, האם הנבואה היא דבר אפשרי, היום או מחר או עתיד, לא משנה, או שלא, וכיצד להבין מדוע הנבואה זה דבר אפשרי. וזה עוסק השער הרביעי. ואז הוא מביא את מה זה האדם, מה זה העולם, כל הדברים, הלימוד מעמיק מאוד באדם ובעולם. האדם שהוא חי בעולם, מה תפקידו, מה מהותו, מה יכולתו, מה זה העולמות האלה, מה כל הדברים האלה, גם בצורה מאוד מאוד תמציתית, מאוד תמציתית, שכל מילה שמה היא תמצית שבתמצית שבתמצית. ונכתבו על זה ספרים, על הספר הזה ועל הפרק הזה במיוחד. כן, הספר שבאמת עוסק בזה קצת בהרחבה יותר, זה נקרא ספר הברית של רבי פנחס, שהמשפחה לא זוכר, חי בתקופה של אחרי הגאון מווילנה. מבין, הספר חשוב, אב קרס, שעוסק בדיוק בשערי קדושה, בשאלה של התחדשות הנבואה והופעת רוח הקודש בימינו, בתקופה שלנו. העיקרון, הפרינציפ שמביא רבי חיים ויטל, זה מה שהרב אומר כאן בעצם. הרב אומר כאן, אדם יכול להגיע להשגות מאוד גבוהות, אבל בתנאי אחד, שהוא יסיר את כל המחיצות וכל המסכים וכל הקליפות וכל הדברים שמונעים מקבלת השפע האלוקי. זהו התנאי. בלי התנאי הזה, זה לא זה. זה בלתי אפשרי, אין אפשרות אחרת. הוא גם מסביר שם בדיוק איך זה קורה מבחינה רוחנית, שמה העבירה הזאת גורמת לאיזה הסתר פנים כזה, ומה העבירה אחרת גורמת להסתר פנים כזה, ואם מידה כזאת, איזה עשר זה גורם וכו'. הוא מסביר את זה בצורה מאוד לוגית, מאוד, מאוד מסודרת הדבר. גדולי חכמי ישראל בכל הדורות עסקו בשאלה הזו, איך להביא את אור השם לליבותם של עם ישראל. הבעל שם טוב, שהוא היה מגדולי גדולי ישראל בדורות הקודמים, שהוא רצה להאיר את נשמת האומה, הוא ניסה, והייתה לו איזושהי שיטה, איזושהי דרך להביא מה שקוראים היום חסידות כמובן, אבל אז זה היה להביא את אור השם, להאיר את נשמות האומה. היה לו את הדרך שלו. והתוצאה של דרכו של הרב שטו זה החיסודיות למיניהם שרואים היום בעם ישראל, שזה ענפים מאותה שיטה חסידית שגם באה להביא את אור השם, כשוודאי וודאי כל החסידיות כולם מדברים על זה שאדם צריך לתאר את עצמו, לעשות תשובה בלמיני אחרות, לתקן את עצמו. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, לעשות איזה, לבוא אל הקדוש ברוך הוא כשבגדיו מלאים צועה, לכלוך ודברים כאלה, הוא לא יכול לבוא. זה מובן. אז זה הפרק שאנחנו עוסקים בו כרגע. שהרב עוסק שהדרך להגיע להשגות עליונות, לקבלת שפע אלוקי ואור השם, הוא מחייב אותנו, דורש מאיתנו, לעבוד, לעמול, לתקן, לאהוב את אלוקים באמת, לראות באלוקים באמת. זה לא עניין של פופוליזם, וההפך. אם האדם רוצה להתקרב לקודש הקודשים, לא, והוא לא מתוקן, הוא מקולקל במידותיו, במעשיו, דברים כאלה, אז הדבר הזה יכול לגרום נזק גדול. לא יכול, הוא גורם נזק גדול. קודם כל האדם בעצמו, אבל בעת גם מסובב אותו הוא גורם נזק. למה המשל דומה? לאדם שמתעסק עם זרם חשמלי ונוגע בזרם החשמלי בלי שיש לו את הכפפות או את הכלי גומי שיינו ממנו, מה הוא יקבל האדם הזה? יקבל זרם חשמלי. לא שהוא יהיה מואר, הוא יהיה נשרף. במקום שהוא יביא אור לעולם, הוא נשרף עצמו. נפשית, אישית, הוא יכול לגרום נזק גדול. והיו דברים מעולם, אני אומר, זה לא. שבתאי צבי ואחרים, שעסקו בנושאים של פנימיות, כשהמידות היו מקולקלות, האמונה הייתה מקולקלת וכל הדברים האלה. זה מובן הדבר. זה הנושא של הפרק הזה. שהוא עוסק כיצד התשובה היא קשורה בהשגות גבוהות של התורה, בקבלת רוח הקודש, שפע אלוקי, וכיצד במידה ולא עושים תשובה, הדבר הזה מונע את אותו שפע ואת אותו. בבקשה.
הפרק
הזה,
כאילו, זה אומנם
מאוד
רחוק.
מה?
אנחנו פה עוסקים בתשובה על חטא, תשובה ספציפית, ופתאום בא ואומר לך שהתשובה האמיתית זה בלימוד של ספרי תורה, ואנחנו עוד שם.
זאת השאלה שאתה שואל אותי, למה אנחנו לומדים את זה? אתה צודק, לפני שפתחתי את הפרק הזה אני חשבתי בליבי, אולי נדלג על הפרק הזה, והפרק י' זה וי' א' עוסקים באותו נושא, נעבור רק לפרק י' ב', אני מסכים איתך, בוא נעבור לפרק. אתה מעניין לעבור לפרק י' ב'?
לא,
זה סקרן לדעת. הדור שלנו, תשובה כאלה, נכון, אתה צודק, הדור שלנו, המילים הגבוהות האלה לא אומרות לה הרבה. אנחנו לא נמצאים שם, מבחינה מנטלית, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית. ואם אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים, רק נדמה לנו שאנחנו נמצאים שם. אנחנו חיים בדמיון, לא במציאות. מצד שני, יש צמאון גדול בדור שלנו. באמת לרוחניות, לאיזושהי הערה. הדור שלנו לא יכול להסתפק רק בטכניקה. במעשים. הוא רוצה קצת, איך אומרים, קצת להיות מחובה, איך זה אומרים לך? אין, זה גסוד ההצלחה של החסידות. החסידות באמת, שראתה כשהבעל שם טוב היה ואחריו, שאנשים יבשים. אמרו להם, כזה ראה ותעשה את זה ותולה, לא צריך יותר. אז הם אמרו, בוא, נכון. אנחנו בוודאי עם ההלכה ועם הגמרא ועם כל זה, אבל בואו נפתח איזשהו פתח למה שמאחורי זה, מעבר לזה, בלי לבטל את זה כמובן. באמת מקפידים על זה שלומדים גמרא ולומדים הלכה ולומדים כל זה, אבל יש טניה, יש ליקוטי מורן, חסידות אחרת, נועה מלימלך, אני יודע, כל מיני שעוסקים קצת בחדירה פנימה. עכשיו יש משהו עם שלום, איך קוראים לזה?
נתיבות שלום.
נתיבות שלום, וגם חסידות, זה סוג של חסידות. חסידות סלוני נדמה לי או משהו כזה.
השאלה, אבל פה זה
הרבה יותר עמוק,
פה זה כבר
לספרי תורה. אז אתה אומר, לא, שאלת אותי שאלה למה. אני אומר לך, אני מכיר כאן את החבר'ה, הם רוצים קצת להציץ לכיוון הזה, אני מקווה שלא ייפגעו, זה הכל. כן.
לפי מה שאני מבין, גם
במכון
מהיר, יש הרבה קבלה מלובשת במושגים
קרובים
אלינו, גם תורת הרב קוק.
ודאי, כל תורת הרב קוק, כן. כל תורת הרב קוק זה אורות. ומה זה המושג אור? בכלל, אור בכלל ואורות בפרט, זה השגה. כשהשמש מאירה לנו, אנחנו רואים את המציאות. כשהשמש לא מאירה לנו, חושך לנו. אז מכאן המושג האור, כמו שיש אור פיזי, יש גם אור רוחני. זאת אומרת, אור החוכמה. הרב קוק בא להעיר את נשמתנו, בא להעיר את מוחנו, בא להעיר את דרכנו. ומה זה בעצם? זה אותם אורות, זה לא אורות אחרים. אלא מה ההבדל בין האורות של הרב קוק והאורות של חסידות, נאמר, כזאת או אחרת. יש הבדל. המקור הוא אותו מקור, אני בדקתי. אור השם. אור השם מאיר לכולנו. מאיר לארץ ברחמים, לכולנו מאיר. ההבדל היא נקודת המבט, זה הכל. זה אותו אור מנקודת מבט שונה. זה לא אור אחר. אור השם מאיר כל הזמן. המבט אל המציאות, אל העולם שאתה חי בו, יכול להיות מזוויות שונות. בעוד שבגלות היינו בעולם פרטי, כי לא היה לנו לאום, לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו ממלכה, לא הייתה לנו ארץ, לא היה לנו, היינו במציאות שאלוקים והאדם היה, וכאילו עבודת השם הייתה עבודת הפרט. החלום הזה על התחייה של עם ישראל, הוא היה באמת כל כך רחוק מהתודעה של עובד האלוקים, שאולי בודדי בודדים היו מחוברים לעניין הלאומי, העניין הכללי. אבל רוב רובם של האנשים באמת עבדו את השם מבחינה זאת שנקודת המבט והמוטיבציה והרצון היה להעיר את הנשמה שלו.
אפשר להגיד גאולת פרטית?
גאולת הפרט. גאולת הפרט. גאולת הפרט. הוא רוצה להעיר, כמו היום, היום. גם היום. אתה שואל אנשים, אפילו במכון מאיר. אתה רוצה להיות מאושר, אתה רוצה להיות שמח, אתה רוצה להיות שלם, אתה רוצה להיות מבסור. ודאי, הוא אומר. אז הוא נתן לו איזה ספר בחסידות, והוא פתאום תראה אותו זורח, מבסוט. אני רואה את זה ממש בחוש לפעמים, את הדבר הזה. זה היום, זה בגלות. זה הזמן של הגלות. בגלות היינו בחושך. והמציאות היא להאיר בעצם כל אחד מבחינת נר, שמאיר לעצמו. וככה היו מתאפסים במעלות התורה והעירה והאהבה מלמטה למעלה, מה שנקרא. להגיע ולראות איזושהי השגה יותר עולמית, לאומית, משהו, איזו ראייה כללית, דברים כאלה, לא היה כוח לזה, לא הייתה יכולת לזה. המציאות המנטלית של היהודי בגלות הייתה גטו. אנחנו היינו בגטו, תרתי משמע, היינו סגורים בתוך עצמנו, כמנגנון הגנה נגד השפעת הגויים וכל הדברים האלה. לא שאני בא חס ושלום בתלונות. אני לא יודע אם שמעתם, הודיעו בחדשות שהקימו את מדינת ישראל. אתם שמעתם על הדבר הזה? מי שמע שהקימו את מדינת ישראל? אף אחד לא שמע. איפה שמעת על זה? בטלוויזיה, ביום העצמאות ראית את זה. למה אני אומר את זה? כי מנת זה בדיחותה. קרה מהפך. קרה שינוי. שינוי גם לאומי וגם עולמי, הייתי אומר. כי עם ישראל הוא חלק מכל העולם כולו. עם ישראל בתהליך של תחייה. מיליוני יהודים, אני לא יודע אם שמעתם שיש קיבוץ גלויות. אתם לא שמעתם. אני מודיע לכם שיש קיבוץ גלויות. אני אמרתי די אתמול, כמילתא דבדיחותא, שכל, יש חדשות, איך פותחים את החדשות? כל ישראל מירושלים, כאן כל ישראל מירושלים. מה יש אחרי זה, מי יודע? הם לא יודעים, לא אכפת לי מה יש. העיקר שמה נאמר? כל, הקול של עם ישראל נשמע מאיפה? מירושלים. לנו זה נראה כל כך פשוט. אבל אם היה רש"י קם לתחייה, והיה פותח רדיו, והוא חי לו שם בצרפת באיזשהו מקום, והוא אומר, כל ישראל מירושלים? לא, קשה לי להאמין. הקול של עם ישראל נשמע מירושלים? מה, באמת? התחיל מה היה עושה לרקוד. הוא היה כל כך שמח, כמו רבי יהודה הלוי. שהוא בא לה, אומר, אני נמצא במזרח, ליבי במערב, הלוואי שאני אבוא לירושלים ואני אתפלש בחורבותיה, באפר, אני אסתובב כאן. לא רק אני אזכה לזה. ואנחנו, איפה? ברוך השם, מכון מאיר, אוי, זה מקום, לא חורבה. אז זה החדשה הגדולה שכל ישראל מירושלים, נכון? קרה מהפך. אבל לא רק מהפך מבחינה זאת שאנחנו, ברוך השם, קמים לתחייה כאן בארץ. הרבה מאוד בחינות רואים את זה בחו"ל. השפה, אנחנו מדברים היום עברית. זה נראה לנו דבר מובן מאליו מדברים עברית, נכון? נולדנו לזה. לפני 100 שנה, מי דיבר עברית? מעטים מאוד דיברו עברית. תלמידי חכמים אולי דיברו קצת עברית. רוב העם היהודי דיבר בשפות זרות, ביידיש, פניולית, ערבית. זה, מי ידע לקרוא בכלל סידור? בודדי בודדים. היום ברוך השם מהפך. עם ישראל קם לתחייה. הלשון העברית קמה לתחייה. צבא ההגנה לישראל. הכל השתנה כאן. והכל משתנה כאן. לא רק השתנה, הוא הולך ומשתנה. אבל גם התפיסה של האמונה. אנחנו כבר בזווית אחרת לגמרי. אנחנו לא יכולים להסתכל היום על המציאות של עם ישראל כאילו אנחנו בשטייטל. שטייטל ביידיש זה העיירה הקטנה. אנחנו כבר במדינה. אנחנו רואים כאן דברים, עם ישראל הוא כבר חלק ממשפחת העמים. זה לא גטו, שהוא אסור לו להזכיר את המילה גוי, כי המילה גוי היא מילה שצריך להיזהר ממנה. למה? כי אתה יכול להתבולל חס ושלום. אנחנו היום חלק, לא רק חלק ממשפחת העמים, היום מדינת ישראל בעיני רבים רבים בעולם זה מעצמה. הרבה מאוד בחינות, זה מדינה בעלת השפעה עולמית, המדינה שלנו. אתה לא יכול להתעלם מזה, אתה לא יכול להגיד, אנחנו נשארנו בשטייטל, בעיירה. לא נשארנו בעיירה. אותו דבר מבחינת יהדות. אתה כבר לא באותה תחנה שהייתה לפני 100, 200, 300 שנה. הרכבת רצה. עברנו תחנה. הגענו למקום אחר. המבט שלנו מהתחנה הזאת אל המציאות צריך להיות שונה. זה הרב קוק זצ"ל. הרב קוק זצ"ל, הוא אמנם מקדים אותנו, אבל הוא כבר ראה את הדברים. הוא אומר, רבותיי, אורות, 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 אורות. שאלתם על אורות. אני רואה את כלל ישראל, אני רואה סגולת ישראל, אני רואה את האנושות, אני רואה איך עם ישראל משפיע בעיני רוחו, הוא רואה את הדברים, עד היה בחיתוליו הדברים. אני רואה את הייעוד של עם ישראל מתממש לנגד עיניי, אני רואה קיבוץ גלויות, אני רואה את בניין ארץ ישראל, אני רואה את אור השם, אני רואה, 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 רואה. שאלו אותו, הרב, איפה היה כל האורות האלה? אתה רואה, אבל אנחנו לא רואים. לא, תראו. אז הוא הבין שאנשים לא רואים את מה שהוא רואה. אז הוא כתב את הדברים האלה. הוא אמר, הדורות שיבואו אחריי יראו את הדברים. אין עומדים על דעת הרב, אלא אחרי 40 שנה שהוא נפטר. היום, אחרי כל כך הרבה שנים, אנחנו מתחילים לראות שהשתנתה המציאות באופן ממשי. אנחנו כבר לא יכולים לבוא להשגה של אורות מהנקודת הפרט, אלא מהכלל. כלל הוא פרט הוא כלל. אנחנו כבר נמצאים בשלב די גבוה בסולם. האופק שלנו נפתח. אנחנו לא בחושך. נכון שלא במלוא אורו. אנחנו בתחילת העלות השחר, מה שנקרא. אבל כבר יש אור. אי אפשר להגיד שהכל חושר. אי אפשר להיות אדם פרטי. אתה לא יכול להתפלל היום מבלי שכל עם ישראל בלב שלך. מבלי שהמציאות הלאומית שלנו בלב שלך. מבלי שלא מעניין אותך מה נעשה היום מבחינה ביטחונית, כלכלית, חברתית, סוציאלית, אני יודע, עולמית ודברים כאלה. אתה חלק מי? אתה רוצה להתפלל גם על הדברים הכלליים האלה. לא רק שיהיה לך טוב ותרוויח כמה גרושי או משהו כזה. זה מובן. עלינו כיתה. מכיתת הגלות לכיתת הגאולה. והמיוחד בכיתת הגאולה זה הראייה הכללית. גוי אחד בארץ. הגענו למדרגה הזו. מבחינה לאומית. לא כולם מבחינה אישית הגיעו לזה, אבל מבחינה לאומית הגענו. זהו הרב קוק. זה מובן הדבר. כן.
אני רוצה מזה דווקא יותר
קרובים לסודות התורה. אז לכן אנחנו לומדים. שאל אותי למה לומדים את זה. בדיוק כזה אנחנו לומדים. הדור שלנו צמא מאוד לאורות. אבל הוא לא יכול להסתפק, הוא לא יכול לספק אותו גם אותם אורות שהגלותיים. זה לא ימלא אותו. ולא פעם אני רואה כאן במכון מאיר אנשים שהיו באורות האלה, ובאו לאורות האלה אומרים, אתה שומע? באורות הרב קוק, זה מאיר את נשמתי. היה כאן פעם סיפור, היה פעם בחור שבא בתחילת דרכו, בעל תשובה, אומן במקצוע שלו. והוא בא בתחילת דרכו למכון, מסוים איזושהי סיבה, הוא עזב והלך ללמוד בכיוון אחר. הוא למד הרבה שנים, 10 שנים למד באיזה כולל או משהו כזה. למד. יום אחד הוא בא, יום אחד אני ראה אותו כאן, בא ככה לבוש קפוטה וזה, חליפה, כל מיני כזה. אברך, תלמיד חכם. הוא אומר, אתה זוכר אותי? אמרתי, לא זכר, באמת לא זכרתי אותה. הוא אומר, אני זה שהייתי כאן לפני 10 שנים. אז מה, כן, יפה מאוד, מה אני יכול לעזור לך? סיפר לי על קצת חייו, איכשהו התחתן, הקים משפחה, יש לו ילדים וכל זה. הוא אומר שלאחרונה הוא התוודע לכתבי הרב קוק זצ"ל. בדרך הקראי היה מכירה במוסד הרב קוק באיזה מבצע או משהו כזה, אז הוא קנה את אורות הקודש. והוא התחיל לקרוא, הוא ואשתו קראו את אורות הקודש. הוא אומר, התחלנו לבכות. מרוב התרגשות. כל מה שקראנו זה אנחנו. הנה מישהו מדבר אל ליבנו, זה יאיר את נשמתנו. קמנו לתחייה. אז הוא בא לכאן למכון מאיר, אומר, מה אני עושה? אמרתי, תלמד את תורה, הוא אומר, אבל אצלנו בישיבה אי אפשר. אז הוא אמר לי שאצלו, בכולל, הוא לומד, הגמרא יש את זה על הסטנדר, מתחת לזה אורות התשובה. הוא לומד אורות התשובה בסתר, מחתרת. כן. מה, אתה שואל אותי מה? ואני מבין אותו. לא שאני אמרת, נדמה לי שבסוף הוא עבר לאחד היישובים מהמשפחה שלו. אבל הצורך הזה הוא לא רק צורך של ציבור של בעלי תשובה, הוא צורך לאומי. גם לציבור שהוא היום עדיין במנטליות הגלותית, מה שנקרא, זאת אומרת, הציבור החרדי, הוא כל כך צמא לאור. כל כך צמא ל... היום יש התעניינות גדולה בין תלמידי חכמים גדולים. כתבי הרמח"ל, אם הם עוסקים ב... ואם זה בקבלה, ואם זה בחסידות, ואם זה בזה, ואם זה... ואתה רואה שאנשים, יש את סימון, תלמידי חכמים, סימון גדול מאוד לאותן אורות. והרב קוק הוא מאחורה. הוא נמצא בספריות, אני בדקתי את זה. אבל זה מוסתר מאחורי הספרים. תשאלו אותי למה. אני לא יודע למה. אבל מסתיר, הוא נמצא הרב קוק. לא פעם, לא פעמיים, פגשת מדי חכמים, אומרים לי, תדע, אל תסתכל עליי ככה. אני חסיד של הרב קוק. פעם עמדתי, אני כהן, אז עמדתי בשערי צדק, היה עזרה לכהנים, לא יכולתי להיכנס. התייצב על ידי איזה רב חשוב עם זקן לבן ככה. התחלנו לדבר, גם הוא כהן, שנינו כהנים, מדברי. אז הוא אומר, אל תסתכל עליי, נקרא, אני בוגר כל תורה. מי הרב שלך? אני שואל אותו. הוא אומר, רב זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, הוא הרב שלי בהלכה. הרב קוק זצ"ל הוא הרב שלי באמונה. הוא אומר, זה לא עומד בסתירה בכלל. הוא אומר, אני חסיד של הרב קוק זצ"ל. אז מה, הפרק אמר, מה, זהו. זה הרבה שלי. באמונה, אני לומד אמונה. אני אומר, הוא לא, הוא לא היחידי, אבל יש כאן כאלה שהתגברו על התעמולה ועל שטיפת המוח, שכאילו הרב קוק אי אפשר ללמוד אותו, ואסור ללמוד אותו, או משהו כזה. ומספיק אמיתיים עם עצמם ועם דרכם אומרים, אנחנו רוצים ללמוד גם את הרב קוק, זכותנו. וגדולי גדולי ישראל הרי סמכו על הרב קוק, הם ראו בו גדול אדום ממש. אז הם זוכים לאותה מורות, ומי שלא זוכה, יזכה בעזרת השם. זאת היא הסיבה. בכל, נחזור לעניין שלנו. השאלה, למה אנחנו לומדים את הדבר הזה? כי אנחנו צמאים קצת למה? לאורות. אנחנו זקוקים לאורות האלה. הדור שלנו זקוק לאורות האלה. לכן אנחנו לומדים הקשר בין תשובה והבנת או השגת דברים רוחניים גבוהים. זה מובן הדבר. כן, בבקשה.
לא, לא
יודע, אתה מתכוון ל... איך זה נקרא? לייטמן.
לייטמן.
אני לא מכיר. אבל אני שמעתי, היו כמה, מה? תגיד
של הסולם. של
בעלה.
של הבן של בעלה סולם.
כן.
ויש שם אלפים של בני נוער. אני ראיתי שידור בטלוויזיה. אלפים של נוער, שבאים לשמוע אותו.
אני אולי אחזור על השאלה שבתל אביב יש אתה אומר שיעורי קבלה שבאים לזה הרבה אנשים איך להתייחס לזה ואני לא מכיר את מי שמלמד שם ואיך הוא מלמד ולמה הוא מלמד אבל באופן כללי איך להתייחס שזה נהפך היום דבר פופולרי לא רק בתל אביב גם בירושלים וגם בחיפה זה לא העניין שחובש כיפה הבעיה היא, החיצוניות זה לא הבעיה. הבעיה היא, אני לא יכול להגיד, כי באמת אני גם לא מבין ולא מכיר ולא יודע בדיוק מה נעשה שם. אני גם לא יכול להגיד. אבל רק דבר אחד אני יכול להגיד באופן כללי. אם זה נוגע גם לחוגים האלה, יכול להיות. אם לא, אז לא. העיסוק בתורת הסוד והקבלה הוא עיסוק באנרגיות. אנרגיות רוחניות, זה צריך לדעת. אדם, אפילו סתם, אדם היום שקורא את הזוהר, נאמר, סתם קורא, הוא לא מבין הרבה, הוא קורא את הזוהר. הדבר הזה גורם לו לקבל איזה אנרגיות רוחניות כאלה ואחרות. לכן באמת כתוב שגם מי שלא מבין בזוהר, יקרא את הזוהר, זה מקרין, זה מאיר את נשמתו בצורה כזאת או אחרת. והיום יש ציבור עממי שקורא את הזוהר, בלי שהוא מבין אפילו מה הוא קורא. יש הרבה אנשים כאלה שקוראים את הזוהר. ודאי שהעיסוק בתורת הסוד והנסתר הוא דבר שמשפיע, נאמר. הבעיה היא בהשפעה, בכל השפעה, גם בדברים האלה. האם הדברים האלה חיוביים או שליליים? ההשפעה היא קיימת בין כך ובין כך. האם ההשפעה הזאת היא גורם שבונה את האדם? או יכול גם להזיק לאדם? נתתי מקודם את הדוגמה של הזרם החשמלי. אותו זרם שמאיר, אותו זרם יכול גם להמית. או כמו שנאמר בתורה הפורש, עץ חיים היא למיימנים בה, ועץ שם המוות למשמילים בה. דוגמה שאתה עוסק בתורה, אתה יכול לחיות איתה ולפרוח איתה, ולזה, אתה יכול גם למות איתה. חס ושלום. וכל עיסוק בדבר בעל השפעה, הוא צריך מידת, מה שנקרא מידת הזהירות. מסילת ישרים. זהיר, איך לגשת אל זה? כמו חשמלאי, שהוא ניגש בזהירות אל הזרם. אם הוא לא ייגש בזהירות, יקבל שוק חשמלי. יכול לחזיר. אותו דבר בכל דבר. גם בעיסוק בקבלה. העיסוק בקבלה דורש מידת הזהירות. בוודאי, בוודאי, הדרכה מאדם נאמן בדבר הזה. שהוא יכול להדריך אותך בצורה כזאת שלא... חס ושלום, לא תקבל זרם. זה דוגמה עוד יותר קיצונית, אבל היא קיימת. היה פעם ברוסיה, באוקראינה נדמה לי, קורים אטומיים שקוראים להם צ'רניבל. מישהו פעם שמע על צ'רנוביל?
זה
העיר, השם העיר. הקוראים האלה התפוצצו מאיזשהו סיבה. אז במקום להביא אור למדינה, הם פשוט גרמו להמון אמיתים, והמון מחלות, והמון בעיות, וכל דברים האלה. זאת אומרת, זו אותה אנרגיה בדיוק. אותה אנרגיה שיכולה להעיר מדינה, יכולה גם להעמית מדינה. אותה אנרגיה שמביאים האור, מייצרים גם פצצת אטום. אותו דבר. זה מובן. הבעיה היא מי עושה את זה, מי משתמש בזה, ואיך משתמשים בדבר הזה. זה אני אומר לא רק לחוגים אלה או אחרים, זה לאורך כל הדורות. נתחיל מאותם 70 זקנים, שיצאנו ממצרים, והם היו שם ושתו ואכלו וכל זה, ואחר כך הם נשרפו. דתן ואבירם, בניו של אהרון הכהן. אנחנו רואים את זה לאורך כל הדורות, שיש אנשים שיש להם צמאון גדול, התלהבות גדולה ורצון גדול, ורצון טוב גדול אפילו. אבל הם הולכים בדרך שהיא לא זהירה ובלי הדרכה נכונה, לא בצורה נכונה. התוצאה, אם זה ברמה האישית, זה באמת יכול להיות דברים חמורים מאוד, כמו השיגעון או דברים כאלה. אם זה ברמה הלאומית, אז היה לנו בהיסטוריה דבר כזה. אם זה שבתאי צבי שעסק בזה, ואם זה בתקופת בית שני, כל מיני כתות, אישיים והנצרות וכל הדברים האלה, שאולי התחילו גם מדברים מיסטיים כאלה, דברים לצמאון כזה, רוחני כזה. לכן אתה שואל אותי שאלה ספציפית. אני לא יכול לתת תשובה ספציפית לדבר שאני לא מכיר אותו. אני לא מכיר את הדבר הזה. אני יכול מספרים לפחות להגיד את העיקרון. העיקרון, העיסוק בדבר הזה דורש הדרכה וזהירות, כמו שהרמב״ם פוסק לנו. הוא אומר שהעיסוק במעשה מרכבה, במעשה בראשית, בסתרי תורה, הוא דורש רצינות, תיקון המידות, ידיעת התורה, יראת שמיים, כל הדברים האלה. זה מה שאומר הרמב״ם. זה שאנשים נמשכים לדבר פופוליסטי, גם לכדורגל נמשכים, מה יש? אנשים נמשכים לדבר כזה, נמשכים גם לדבר כזה. זה עושה להם טוב, זה מאיר את נשמתם. מה הנזק שיכול להיגרם לאנשים כאלה? אני לא יודע. כאן אני מקבל לפעמים חבר'ה שהיו בחוגים לקבלה או לדברים כאלה, והגיעו לכאן. ולא פעם הם אומרים לי, תשמע, אני עברתי טריפ. טריפ זה מסע של עזיות, של דמיונות, שכמו בסמים, כן. הם עברו איזה היי כזה, איזה התלהבות. ועכשיו הם רוצים לנחות על הרצפה. כי הרי כל הסכנה, כשאדם עובר חוויה רוחנית, מיסטית כזאת או אחרת, זה לא החוויה. הבעיה היא מה אחרי החוויה. בדרך כלל, כשאדם נמצא באיזה חוויה רוחנית או מיסטית, אחר כך הוא בחושך. החוויה הזאת היא נפסקת. בצורה כזאת או אחרת. וכשהוא בחושך, הוא יכול להיות בדיכאון.
מה משנה?
הוא יכול להיות. לא כולם, אם היו...
מגיעים לתורה.
הרבה דרכים למקום. אבל בין הרבה דרכים למקום, בין הצדקה... בין הרבה דרכים למקום, בין הצדקה ולתת הכשר ודברים כאלה, ודאי שזה לא שייך לדבר. נכון, הרבה דרכים. לא רק מאיתם, מהודו לא באים לכאן אנשים. לא פעם, בא אליי כאן, היה כאן פעם בחור שהוא, ברוך השם, היום אדם ירא שמיים, ירא בעל משפחה, ילדים וכל זה. כשהוא בא לכאן, שואל אותו, מאיפה באת? הוא אמר, באתי מתאילנד. היו ישראלי כמובן. מה עשית בתאילנד? הוא אמר לי, אני הייתי במנזר בודיסטי חצי שנה. למה היית במנזר בודיסטי חצי שנה? הוא אומר שהוא רצה לחוות את ה... אתם אמרתי נירוונה. והוא היה והוא לא חווה את זה, והוא שאל אותם כל הזמן, את המנזירים שליוו אותו, מה קורה? נו נו לי את מה שהבטחתם לי. אז שאלו אותו, מאיפה אתה? אמרו, אני מישראל. מה אתה עושה כאן? אתם יש לכם את דת האמת. יש לכם את התורה שלכם, מה אתה מחפש כאן? תלך לעם שלך, לתרבות שלך. אז הוא בא למכון מאיר. ברוך השם, הוא למד כאן, התגדל בתורה, נפח בן תורה. ברוך השם, התגדל ומתחתן. אבל יחינמי, הרבה דרכים למקום. אם תשאל אותי אם אני ממליץ לכולם ללכת למגזר בודיסטי שלהגיע למכון מאיר, לא. חלק מהם לצערן הרב הולכים לאיבוד, פשוט, פשוטו כמשמעו. אם לקחת סיכון כזה, ללכת לחוגים לקבלה או למיסטיקה או לטכניקות מזרחיות כאלה או אחרות, זה יהיה מקפצה לתורה, לאמונה, בשום פנים ואופן לא. זה בדיוק השבתאות. שהם אמרו, בוא נהיה בעולמות כאלה, ומשם תבוא הישוע. והתוצאה הייתה חורבן. זה מובן. יש עוד שאלות, רבותיי. כן, בבקשה.
יש
עד,
יש
מה
תקיד
כאבות. מה?
יש
עד,
משנה אחת, תקיד כאבות.
אוקיי? המשנה הוא היה אומר, תפה שעה אחת, תשובה מעשים טובים, עולם הזה,
אני כל חיים
עולם הבא. אוקיי? למה תשובה? למה לא ללמוד תורה? ללמוד תורה זה תשובה, מה זה תשובה? אני יודע. מה אנחנו עושים בשעה אחת בתשובה? אתה שואל על המשנה הזאת. תנסה פעם, תראה. הוא אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים. עשית פעם מעשה טוב? עשית פעם מעשה טוב.
אולי אם אני מבין אותו, הוא אומר, מה
מועילה
תשובה של שעה אחת? זה לא
מספיק. אני לא יודע, זה כתוב בחז"ל. הם מעידים, הרי מה הם אומרים את הדבר הזה? עדות. מי שכתב את זה הוא מעיד, הוא אומר, אני מודיע לכם. חיי עולם הבא, היא השעה. אבל זה שאתה כאן, בעולם הזה, המורכב, המסובך, והקשה, והבלגניסטי, וכל הדברים האלה, עושה מעשה טוב. דבר גדול מאוד, זה לא חוכמה שם, לא חוכמה בעולמות עליונים, החוכמה היא שאתה חי בעולם של תור ובואו ואתה עושה מעשה טוב, בעולם של קשיים ואתה עושה מעשה. זה הרעיון. הרעיון הוא שלא תגיד אני לא מתמודד עם העולם הזה, לא תשובה ולא מעשים טובים, אני יש לי את העולם הבא והעולם הזה אני מתעלם ממנו. והמשנה אומרת לא, יפה, תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שהוא חושך. חז"ל אומרים, העולם הזה זה חושך. העולם הבא זה אור גדול. זה יפה, זה אידיאל. האידיאל של החיים שלנו זה לצקת אור כאן, בעולם הזה, בחושך הזה. האור הזה זה המעשה הטוב, התשובה, זה האור הזה. זה מה שחז"ל אומרים, אני חושב שהם צודקים, מה אתה אומר? לחיות בעולם הזה ולהיות בן אדם טוב ולא להגיד בעולם הזה אני אהיה רע ופעם יהיה לעולם הבא נראה. זה מה שחז"ל אומר. נכון, כל היהדות בנויה על הדבר הזה, איך להאיר את עולמנו, להאיר את העולם המורכב הזה, העולם המסובך הזה, לצקת לו תוכן, לצקת לו משמעות, להיות בן אדם טוב כאן. אתה מבין? טוב רבותיי, שיהיה לכם שבת שלום.